Trabajo, tranquilo. קטע דוד א', מתקדמים בתוך הפרקים שנאמרים בפרקי תוכחה, אמרנו זה על פרק כ"ד. עד עכשיו עברנו שתי חטיבות, א' עד ג' זה עוסק בעניין יחזקאל בכלל כנביא, ודלת הזין עוסק בהגדרת הפנייה של יחזקאל לגולה. הנושא שלו זה לומר שעם ישראל עומד להיחרב. הוא מסביר למה, ראינו שזה היה משלושה צדדים, מחוץ פנימה. עכשיו, בפרק ח', מתחיל חזון, חזון אחד שלם, זה פרקים ח' עד י"א, שבו יחזקאל מדולג, מוקפץ מהגולה לירושלים, ושם הוא בעצם רואה באופן חי את מה שהוא התנבא עליו בפרקים הקודמים. כלומר, אני חושב שבעצם היחס בין החטיבה הקודמת לחטיבה הזאת הוא יחס בין חזון לבין מציאות, משהו כזה. בנבואה הקודמת הוא פגש באופן עקרוני את סיבות החורבן ואת החורבן, פה הוא פגש אותו באופן חי. עכשיו צריך לעשות סדר, החורבן עוד לא קרה. אנחנו מדברים פה בשנה השישית, ח' א', בשנה השישית, ב-65 לחודש. זה התאריך השני בספר. הספר יחזקאל יחסית מאוד מסודר עם תאריכים. תאריך הראשון פרק א', תאריך השני פרק ח', תאריך הבא יהיה פרק כ'. ומעכשיו הפרק כ' זה אותו תאריך בשנה השישית. אנחנו בעצם בדיוק בין שתי הגלויות. כן, השנה השישית לגלות יואכים, בשנה ה-11 עומדת להיות גלות צדקיהו. בדיוק בין שתי הגלויות יחזקאל פוגש את החזון הזה. ששנה קודם, אמרנו, הוא עסק בלומר לנו שהחורבן עומד לקרות ולמה. עכשיו הוא פוגש את החורבן באופן חי, את הרכבה שבאה לירושלים איך קורה החורבן. עכשיו, זה עדיין משהו עתידי, כלומר, השם כביכול, במראה הנבואה, מראה לו מראות בתוך ירושלים, אבל כמובן שהחורבן עוד לא קורה, הוא מראה לו דברים שכנראה עכשיו קורים בעולמות העליונים, או סמלים למה שקורה בעולמות העליונים, מה ש... מראה על החורבן שעומד לקרות בפועל. שני דגשים מרכזיים שאני חושב שצריכים לבוא אותנו בחזון הזה. אחד זה המרכבה עכשיו מופיעה פה. בעצם יש שני מוקדים למרכבה בספר. זה פרק א' והחזון הזה. שאנחנו רואים שפתאום יש תיאור שני של המרכבה פה. חלק דברים חוזרים לעצמם, אבל יש חידוש אחד מרכזי גדול שצריך לעמוד עליו. אז צריך לראות מה קורה פה במרכבה. המרכבה זה בעצם השיא של הספר, זה אומר על מה קורה עם הנהגת השם. זה דבר אחד שעניין אותנו. דבר שני, זה מה התפקיד פה של יחזקאל. כי הרי את עצם זה שיהיה חורבן ואת החטאים פה פגשנו בחטיבה הקודמת. אז נשאר כאילו באופן... כזה פשטני, אבל מה זה עוזר לנו שיחזקאל רואה את החזון הזה? מה זה מקדם אותנו? מה זה תורם? מעבר לעובדה שאנחנו יודעים שעומד להיות חורבן. זה שהוא ראה מה בדיוק קורה עם המרכבה, מה בדיוק החטאים, והכל הוא רואה בעיניים חיות, כמובן שיש לזה תפקיד. אז בעצם המוקד השני, מה התפקיד של יחזקאל בחזון הזה? מוקד אחד זה מה קורה במרכבה בחזון, מוקד שני זה מה התפקיד של יחזקאל בחזון. אז בואו נתחיל שוב, אני אקשר את זה הקדמה האחרונה למבט הכללי מאיפה באנו. דיברנו על זה כבר כמה פעמים הקודמות, שיחזקאל הוא נביא לגלות, והוא כל החזון הזה שהוא רואה מה עומד לקרות בארץ ישראל באופן חי, כאילו הוא מתרחש עכשיו, את כל זה בפשט הוא אומר לגלות, לא לבני ארץ ישראל. וזה, איך רואים את זה? גם הפסוק הפותח, גם הפסוק החותר. פסוק הפותח, ח' א', והיא בשנה השישית ב-65 לחודש, אני יושב בביתי, וזקני יהודה יושבים לפניי. כן, זקני יהודה באו לפניו, במשך הספר זה שוב, הם באים לדרוש את השם, פתאום הוא מדולג למקום אחר, כאילו, לא, כאילו הוא לא איתם. כתוב בסוף החזון, הפסוק האחרון של החזון, פסוק האחרון של פרק י' א', אז הוא אומר, ויעל מעלי אמרי אשר ראיתי, הפסוק האחרון, ואדבר אל הגולה את כל דברי השם אשר הראני. אנחנו נראה שהשיא של זה יהיה פרק י' א' של מה שאני אומר עכשיו, אבל פה אין זועק מזה שכל מה שקשור לבני ארץ ישראל, יחזקאל אומר לגולה. זה הנושא עכשיו שם השכינה, ואנחנו נראה איך שזה בעצם הבירור שקורה בפירוש בפרקים האלה. אוקיי, נלך לפסוק ב'. יחזקאל אומר, הייתי בגלות, ישבו לזקני ישראל, פתאום, ותיפול עליי שם יד השם, זה עוד פסוק א', פסוק ב', ויראה, והנה דמות כמראה אש, ממראה מותניו ולמטה אש, ומותניו למעלה כמראה זוהר כעין החשמלה. מוכר לנו הדמות הזאת מהספר? הדמות שהוא רואה, מה היא? יפה, אם היא פרק א', מראה דמות כבוד השם. אז כבר פה אנחנו חוטפים זפתה. כי בפרק א', כדי להגיע לדמות הזאת, היה צריך פרק שלם. פה פתאום, כאילו יש סדר אחר לגמרי, פתאום פוגש את מה שמעל הרקיע. אמרנו, זה כל ההבדל בין ישעיהו ליחזקאל. ישעיהו פוגש את השם. יחזקאל פוגש אופנים, חיות, אופנים, רקיע, מעל הרקיע איזושהי דמות. פה פעולה ישירה של, שמתחיל מלמעלה למטה. שכבר עכשיו כדי לעשות סדר, אם אמרנו דגש אחד, מה קורה במרכבה בפרקים האלה? אז המלבי עומד על זה, ואנחנו נראה שהסדר פה הוא בדיוק הפוך ממה שהיה פרק א'. אנחנו קודם כל פוגשים את מראה דמות כבוד השם, אחר כך תסתכלו בפרק י' א', זה הדבר הבא שהוא פוגש במרכבה. ויראה והנה לרקיע, של ראש הקרובים כאבן ספיר כמראה דמות כיסא. כן? הדמות שעל הכיסא, אחר כך את הכיסא, אחר כך למטה זה האופנים והחיות. בדיוק הפוך ממה שהוא פגש. זה הדבר שאנחנו צריכים להבין מה קורה פה, מה השתנה פה שהסדר הוא הפוך. הרי אמרנו, והמלבים שאומר את זה, זאת ההנהגה של הגלות. ההנהגה של הגלות, שבה יחזקאל חי, היא לפגוש את השם רק דרך בדרי הטבע, דרך החיות. אחר כך הכיסא, אחר כך השם. איך פה הסדר הפוך? רק אני אזכיר עוד משהו, שמובר מה החשיבות של כל המרכבה פה, במיוחד עם החידושים שלה שנראה, זה שאמרנו, זה שנוצר פה מסלול כזה, שעכשיו הדמות הזאת מדלגת את יחזקאל מיובל ירושלים, זה בעצם קשר שעכשיו נוצר. חלק מהמסלול של הנבואה לגלות, זה הדילוג הזה של יחזקאל מהגלות לירושלים. עכשיו אנחנו בעצם הוספנו שזה לא רק שיחזקאל מהגלות מדולג ירושלים, הוא מדולג גם לסדר אחר של מרכבה. סדר של מרכבה שהיא מלמעלה למטה, או במילים אחרות, הוא לא מדולג רק במקום מבבל ירושלים, גם בסדרים הוא מדולג מבבל ירושלים. כי אם מבבל, זה כבר דיברנו, שבירושלים יש פגישה חיה של השם. בבבל יש פגישה, נגיד, עקיפה דרך ההנהגה. פה יחזקאל, כשהוא מדולג ירושלים, הוא מדולג בו זמנית גם לסדר של ירושלים. הוא פוגש קודם כל את הדמות. מובן? הדילוג פה הוא כפול. כל כולו ירושלים. לכאורה לא, כי זה דמות, זה דמות, דמות. כן, זה עדיין כבוד השם, זה עדיין הדמות. ישעיהו אמר ויראה את השם, זה לא מגיע לפה. בסדר. ביטוי שמאוד אומר את זה, תראו פסוק ג' וישלח תבנית יד, ויגחני בציצית ראשי, ותושא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים. זה נגיד בדרך טרוש, אבל אני חושב שזה אולי אפשר לפרש פה ככה, שיש לך את השמיים ויש את הארץ, פה יחזקאל הוא בין לבין. סדר כזה של דילוג, הייתי אומר כאילו בשפה שלך, לא, הוא לא בשמיים, הוא לא במקום שישעיהו ראה, הוא בין השמיים ובין הארץ. ויקחני בציצית ראשי, אני לא יודע שרד"ק אני חושב לדבר על זה. טוב, לא חייב את הבחינה, אבל באופן כאלה יודעים ש... השיער הראש הוא מעל הראש, כלומר יחזקאל מדולג פה אל מעבר למדרגה הרגילה שלו.
וכן הלאה.
ואז השם מביא אותו לירושלים במראות אלוקים, כלומר זה לא היה באמת, והרמב"ם אומר, הרמב"ם מביא את זה כדוגמאות לדברים שהם חזונות שלמים שהם כאילו מציאותיים אבל במראה, ושם הוא פוגש ארבע חטאים. פרק ח' זה בעצם הנושא שלו, הפגישה עם חטאי ישראל. החטאים באופן מאוד ברור הולכים מבחוץ פנימה, ננסה לעמוד על המהות של כל אחד מהם, אבל קודם כל, איך שהוא מתאר את זה, הוא פשוט נמצא בהתחלה בשער, בשער החיצוני של המקדש, חטא הראשון, אחר כך בחטא השני נכנס ללשכה, חטא השלישי בשער בין עזרת נשים ועזרת גברים, בחטא הרביעי כבר בין האולם למזבח, הולך ומתקרב פנימה. באמת השם אומר לו אחרי כל חטא, עוד תשוב תראה תועבות גדולות. כלומר השם מפגיש אותו מבחוץ פנימה, אם לא ראו את החטאים של ישראל. עכשיו אני חושב שכל חטא, המקום שבו הוא פוגש אותו, והמקום שבו הוא פוגש אותו והאופן החטא הם מאוד מותאמים. אז בהתחלה הוא פוגש, הוא נמצא ממש עוד מחוץ לכל המתחם של המקדש, ושם הוא פוגש פסל שחז"ל אומרים שזה פסל שמנשה עשה אותו. מנשה, בגלל שכל התנ"ך, המלבי מבאר שבכל התנ"ך לא מצינו מישהו שעשה פסל במקדש חוץ ממנשה. אז בפסוק ה' הסמל הזה נקרא סמל הקינה הזה בביאה. כלומר היה פסל שמיועד להיות כשאתה בא למקדש. זה עוד מחוץ למקדש, הרי אם אתה רוצה לשים פסל, אם אתה רוצה באמת להיות רציני, תהיה אפקטיבי, שים אותו ולא יודע, בתוך המקדש, בעזרה, בקודש. זה פסל שהנושא שלו להיות בדרך. בביאה. ומה התפקיד של הפסל הזה? קוראים לו סמל הקנאה. כמה פעמים הוא נקרא פה סמל הקנאה? פעמיים אני חושב. כלומר, עכשיו נוסיף עוד משהו שמראינו, מצטרף למבט. מה הנושא של הפסל הזה? אנחנו לא פוגשים פה אנשים שעובדים את הפסל. בשלושה חטאים הבאים אנחנו פוגשים אנשים שעושים חטא. פה אנחנו פוגשים כאילו מצב סטטי. מין תיאור כללי של המבנה של המקדש, שכשאתה, מי שרוצה לבוא אליו יפגוש קודם את הפסל. הפסל הזה מוצג כפסל שנועד להיות מקנה, מקנה לקדוש ברוך הוא, מסביר המפרשים. נקרא מדרש דברים רבה, פרשה ב'. שם נאמר זה הפסל של יציב מנשה. כתוב ככה, בביאה אחת שנכנס מנשה לבית קודשי הקודשים, הייתה חטאה לישראל, שעשה צלם של ארבע פנים, והכניסו להיכל. פה כן כתוב של להיכל. מניין שנאמר, והנה מצפון לשער המזבח, סמל הקינה הזה בביאה. אז פה הם דורשים את הביאה באופן שונה. אני לא נחשב לפי הפירוש שלהם במדרש. אני מדלג שנייה. ולמה עשה צלם של ארבע פנים? כנגד ארבע חיות שהן סובלות כיסו של הקדוש ברוך הוא. דבר אחר, זה מה שאני רוצה יותר ללכת לפי במדרש. למה ארבע פנים? כנגד ארבע רוחות העולם. אמר כל מי שיבוא מארבע רוחות העולם יהיה משתחווה לצלם הזה. לפי הדעה הזאת במדרש שהיא מתאימה לפשט, שזה פסל נועד לו ביה, הוא אומר זה פסל שכל מי שיבוא מקדש יראה קודם כל אותו. אז בעצם אני חושב הפסל הזה הוא נועד עוד לפני החטאים הכבדים יותר, להצהרת כוונות כללית. לא מתואר פה מישהו שעובד, אלא מתואר פה הרצון של ישראל לקנא לקדוש ברוך הוא. כשאתה בא למקדש, אז אתה עוד אין לך את הרפואה של המקדש, אתה אחוז ברצון עדיין. אתה אחוז בכיוון של הקודש, אתה אחוז כמו שיש הרבה מקורות, שכשאדם ניגש לעשות מצווה, אז נגיד נפש חיים אומר, אז חל עליו רוח של המצווה. בשעה הזאת, בזמן הזה, כי הוא דווקא הזמן הזה, מנשה שם את הפסל ואומר, לא, פה אתה תפגוש את הדבר ההפוך, שאנחנו רוצים ללכת נגד הקדוש ברוך הוא. כן, יש פה צד של הליכה נגד, שהוא מתאים דווקא פה, וכי הוא לא יהיה אותו בפנים, בפועל. ככה אפשר לברר את זה. בכל אופן, אז זה הצעד ראשון. שאומר לו, במפורש מה כוונת ישראל, פסוק ו', אומר, עושים פה לרוחקה מעל מקדשי, ועוד תשוב תראה תועבות גדולות. מה התועבות הגדולות? פסוק ז' מתחיל החטא השני, הוא אומר לו, חתור בקיר, כלומר, תחתור לתוך הלשכה שהיא מעבר לקיר של השאר. צריך להבין מה התפקיד של החתירה. הוא נכנס לחדר, שם יש 70 איש שמקטירים לדמויות שחקוקות בקיר. אז החתירה היא מאוד מבליטה את העניין שעכשיו נכנסים לתוך המקדש. הרד"ק אומר משהו דומה, הוא אומר שהחתירה היא מסמנת את זה, שהיא סימן לזה שהאויבים לא רק יהיו בחוץ, יצאו על ירושלים, אלא יש שלב שהם ייכנסו לתוכו. כלומר, העונש כנגד החטא הזה של הכניסה פנימה לתוך קודש, יהיה עונש שהאויבים ייכנסו פנימה, וזה החתירה הזאת. עכשיו, בשלב הזה אנחנו פוגשים כבר עבודה זרה בפועל, לא רק סמל שנועד כאילו להצהרת כוונות יותר, כאילו שלא מתואר פה שעובדים אותו, אבל פה עדיין בסתר, עדיין בחושך. כן, בפסוק י"ב, ויאמר אליי, ראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עושים בחושך. והמלבי אומר שזה גם מורה החתירה. החתירה נועדה להורות שזה צריך להתאמץ כדי להגיע אליהם. זה לא בגלוי. אז אנחנו נכנסים בשלב אחד פנימה לתוך הקודש, עדיין בקצה, בגבול, בלשכה, שהיא פחות מקודשת מהפנימיים. זה עוד לא העזרה, שער העזרה מה שתראה בחטא הבא. וגם העבודה זרה, יש פה שני מאפיינים שעדיין יחסית קלושה. אחד, שזה בסתר בחושך, עדיין מתביישים בזה. שתיים, זה אני אומר, בדרך אפשרות, ככה אני מבין את זה, אבל לא מצאתי את המקור, אבל אני חושב שעבודה זרה שהיא חקוקה בקיר, היא כאילו פחות חזקה מעבודה זרה שהיא פסל ממש, מה שנראה בשלב הבא. כשנשווה ביניהם נראה שזה ממש הבדל, אבל הוא פוגש אנשים שמקטירים קטורת, וכאילו יכולת, אין פסל לפניהם, כאילו יכולת להגיד, הדמויות בקיר זה סתם, זה קשור לזה שזה בסתר. זה חדר כזה, דמויות בקיר, והם מקטירים קטורת. מדובר פה על 70 איש מזקני ישראל, על מורה הכיוון שלנו. שלב הבא, כתוב פה 70 איש מזקני ישראל. הרד"ק אומר, נגיד, נראה לי, הרד"ק הוא רואה של הלוחמים או של סנהדרין. הרד"ק. שזה היה סנהדרין. כן. כי ברגע שהם חוטאים, אז הוא אומר, הם מובילים של העם, אם חוטאים, אז ברור שמצב קשה. אז הייתי אומר שההגדרה של החטא השני, הוא עוד הקצה של הקודש, הוא בעצם עוד ההדרכה, השלב של, נגיד, הצד הבחירי, ולא הצד הקודש הפנימי העובדתי. זה הנושא של 70 איש מזקני ישראל. הם מדריכי העם נגועים. שלב הבא, כן. מה שאתה אומר זה קושיה, בגלל מה שאתה אומר, המצודות נראה לי גם הרד"ק, יש פה, אני חושב שיש פה, יש פה חוקת רש"י מצודות. הרש"י אומר, כמו שאמרנו, שהם עשו את זה בחושך. והרד"ק אומר ש, אני לא זוכר אם זה הרד"ק, המצודות אומר את זה, ש, הכוונה שלו ככה, זה הם עושים בגלוי, כי הם עושים כולם ביחד. אם היית רואה מה הם עושים בסתר, זה פסוק ידוע. אם היית רואה מה הם עושים בסתר, אז בכלל היית נבהל. ואז לפי זה אני חושב שעזב השם את הארץ, זה על זה שהם עושים בגלוי. אבל לא יודע, צריך לעשות את החשבון. נכון? זה ככה מצוות אותו מעליו?
כן, כן. זה עוד משהו שעושים בקושי. מה שהם עושים פה זה ככה,
ובקושי
זה עוד יותר.
כן. אמרתי עכשיו, לפי רש"י מלבים, שיותר מתאים פה למבנה הכללי של החטא, בכלל, אנחנו לא ניגענים בו, כאילו, כשאתה לבחור את הפירושים שפשוט לפי הבת הכללי, כמובן שבכל דבר צריך לעשות את החשבונות. אוקיי, שלב שלישי, אומרו לו באמת, תשוב תראה תורות גדולות, ואז הוא מביא אותו לפתח שער בית השם, שם הנשים יושבות מבכות את התמוז. שער בית השם, מישהו יקריא איך בדיוק הם מגדירים את זה? זאת אומרת, שער בית השם זה שער ההיכל. מפרש, זה השאר, אשר אל צפונה, זאת אומרת, הפשפש הצפוני. עכשיו, הכוונה לא לשאר ההיכל עצמו, אלא כמו שרש"י אומר, תוך חלל העזרה אל פתח ההיכל, אשר בצפון. כן. לא, אני לא מספיק ברור למה אומרים היכל. כאילו אם זה היכל, אז יוצא שאחר כך ה-25 איש מן האולם ולמזבח.
נכון.
זה צד, זה אחורה יותר.
זה
יותר
מקודש.
אז למה השם אומר תוך חלל העזרה? כן, זה מה ש... איפה היו שני פשפשים? אני, כאילו, זכרו לי שזה בפתח לעזרת כהנים, אבל אני לא רואה את זה פה עכשיו. הנה, עמד בלי פרש רש"י בתאים הצפוניים של העזרה. אז בסדר, אני הולך לפי הפירוש הזה, אני לא חושב שמישהו מתכוון בעת שזה שער ההיכל. נכון, גם רש"י אומר את זה. רש"י אומר. נו, מה זה פתח ההיכל? כאילו, אני לא מספיק מבינה... מה זה שער בית השם אשר לצפון? טוב.
לא יודע, צריך לברר את זה. נלך לפחות לפי מה שרש"י והמים אומרים.
שזה שער העזרה. בשער העזרה יש פה משהו חווייתי מאוד. קודם כל זה נשים. נשים תמיד זה הצד של הרגש. ב', מה שהן עושות זה מין הצגה שלמה, צריך להבין את הדבר הפנימי, והצגה שלמה שנועדה להחיות את העבודה זרה. עבודה זרה היא דבר מת. ואנשים האלה שמבכות את התמוז, כשאתה נכנס לשער בית השם, אתה בעצם, אתה נפגש בבת אחת עם כל, אז אתה בעצם מושפע בראשונה מכל הקודש כולו, מהמראות, מכל ההוד והדר, ושם נשים נמצאות ומעמידות אלטרנטיבה. הנשים, שיכולות לצד של הרגש, מחיות העבודה זרה, מבכות את התמוז. זה, מה? לא יודע. אולי זה להבדיל בין שלושת החטאים לחטא הרביעי שהוא...
זה שהיה כשאומרת בהם על האדם שבגלל
זה שהחטיפה הייתה בחטא הרע. כן. במשפט של החטא הרע. כנראה. ואז הוא מגיע למקום המקודש יותר בעזרה בין האולם אל המזבח, ושם, אם אמרנו, היה הצהרת כוונות, אחר כך בסתר, אחר כך פסל בגלוי באופן חי, עכשיו זה כבר לא פסל, זה כנגד הקדוש ברוך הוא עצמו. קראת לשון המלבי, המלבי אומר, זה התועבה היותר גדולה, שעזבו את השם לגמרי, נזורו אחור. זה כבר לא תחליף, הקדוש ברוך הוא, זה הליכה ישירה, עם אחוריהם כלפיו, והם מטריזים כלפי ההיכל. ומשתחווים לשמש. אז אלו ארבעת החטאים, הולכים יותר ויותר פנימה, יחזקאל פוגש אותם. עכשיו תסביר, אני אגיד את זה רק... הגיוני שמישהו אומר את זה, אבל בפסוק י"ח, השם אומר, כנגד כל אלה, אני אביא להם גמול. ויש שם ארבע גמולים, נראה לי שבאופן מאוד פשוט הם כנגד, אבל לא מצאתי מקור, אז אני אגיד רק איך זה, איך אפשר להסביר. וגם אני, אז השם אומר ככה, פסוק י"ח, וגם אני אעשה בחימה, זה כנגד פסל הקינה המקנה, שנועד לעלות חמותו של הקדוש ברוך הוא, לא תחוס עיני, כלומר, אני לא יעלים שום דבר, זה כנגד אלה שבסתר, עובדים, כן, הם שעבזו עבודה זרה בסתר, יגרמו לי שאני לא אוכל להעלים עין, כאילו לא יהיה צד נסתר, ולא אחמול, זה כנגד אלה שמבכות את התמוז, שמעוררות חמלה את התמוז, ובסוף, וקרוא באוזניי קול גדול ולא אשמע אותם, זה כנגד אלה שבאופן ישיר, הלכו נגד הקדוש ברוך הוא, ניתקו אותם מעל עצמו. סוגריים, אפשר להסביר, הגיוני שאפשר להסביר ככה. בסדר. אז זה פרק ח', פה, יחזקאל, חוץ מהעובדה הזאת שראינו בהתחלה שיש הנהגה שונה, יחזקאל פסיבי, כאילו אין לו תפקיד פה, הוא עומד ורואה. חושב שאם זה היה, אם זה היה ככה משך כל החזון, זה קצת היה מתמיע. אולי לא. בכל אופן, בשלב הזה, השם מפגיש אותו עם החטא. למה?
עם ישראל ראוי לעונש. פרק ת' עכשיו חולק לפנינו, הוא הציווי על החורבן. ופה כבר מתחיל לקרות משהו עם השכינה וגם משהו עם יחזקאל. עד פה זה כאילו הכל, נתתי השכינה במקומה בבית קודשי הקודשים, עם ישראל הורס את המקדש, הורס את המקדש, חוטא במקדש.
אולי אפשר להעיר, זה כל מלחדי עבודה זרה, הם לא יודעים בפועל הם היו שם, זה היה המקום שלהם. והפרק כאילו פוגש את חוטי עבודה זרה במקדש.
אתה אומר, זה ביטוי רוחני לאיפה העבודה זרה פוגעת, זה מה שאתה רוצה לומר. מסכים, גם המלבי אומר, זה קשה להבין את זה, האם הפסל שמנשה נשאר מאז, האם יושיהו לא הוריד אותו? אז הוא אומר שכוונה שהפסל ששם מנשה הוא עניין רוחני שמאז העם הלך, המשיך ללכת אחריו, אז חזקאל רואה אותו בתור פסל שמוצב שם. זה במראות אלוקים, אבל זה העולם האמיתי. אנחנו אולי לא היינו רואים את הפסל, אם היינו שם, וחזקאל ראה אותו, הוא שם. אבל מי אומר את זה? על הפסל, הפסוקים על הפסל.
גם לגבי יתר החטאים הוא אומר את זה?
אני חושב זה המלבי, אני זוכר. מה?
הוא אומר גם לגבי יתר
החטאים? לא, אבל אני חושב, זה מה שליאור אומר, אני חושב ממש, ממש נכון, ש... המהר"ל מגדיר את זה במקומות, בכלל התורה עוסקת בדברים האמיתיים, לא בדברים המוחשיים. לא יודע אם היינו שם, היינו רואים את האנשים האלה שם, אבל הם היו שם, כאילו חזקאל ראה אותם. אם אנחנו לא היינו רואים, זה רק היה לכתובתנו. באמת בעולמות הם היו. גם מרכבה לא היינו רואים. אני לא יודע, אני לא יודע, אני אומר, אני רק אומר שלא יקשה אם כן. לגבי הפסל זה כמעט מתחייב שכן, כי קשה להאמין שהוא היה שם מאז, במשך איזה 100 שנה. בסדר. פרק ת' ויקרא באוזני קול גדול אמור קבעו פקודות העיר ואיש כלי משחטו בידו. נקראים פה מלאכי החבלה. והנה שישה אנשים באים מדרך שער עליון שמפנה צפונה ואיש כלי מפצו בידו. יש פה שישה אנשים שמסכת שבת נ"ה אומרים שזה לא, אין לי פה את הציטוט, אבל חמה וקצף וזעם ובית איש אחד בתוכם לבוש בדים וכסף הספרות. מה התפקיד שלו? של האיש הזה. זה נחלקו הרד"ק והמלבי. החלוקת מאוד חשובה. הרד"ק אומר, מביא מדברי חז"ל, זה המלאך גבריאל. האיש הזה, בפרק י', הוא זה שעומד לקחת את האש מבין הכרובים ולזרוק אותה על העיר. אז זה נראה, ודאי, מלאך חבלה. ככה מביא הרד"ק, זה המלאך גבריאל, מלאך האש, כי הוא עומד לשרוף את העיר. אבל המלבי... מה? הוא מלאך של דין. המלבי אומר דבר הפוך, זה תימה לאור שאמרנו. הוא אומר, הפוך, הם שישה מקטרגים, והוא הסנגור. הלבוש בדים הזה עם הכסת הוא הסנגור. יפה, הוכחה פשוטה. הוא זה שהולך לסמן את האנשים שצריכים להינצל. מה? בסדר? אז זהו, אני חשבתי זה מה שהרד"ק יגיד, דברי חז"ל, ש... אולי הסימון הזה הוא בראש קטגוריה, הוא בא להראות, כמו שהשטן אומר לקדוש ברוך הוא, הולך לנסה אותו, תראה אם נצליח. אבל המלבי אומר על פי פשוט, כן, זה ממש יפה, האם האיש הזה המרכזי הוא זה או זה. המלבי, אנחנו נראה, הוא מבקיע פה בצורה ממש איזה, כי... אבל המלבי יש קושיה הרבה יותר קשה לכאורה. הוא האיש שהולך לזרוק את האש בפועל, איך אתה אומר שהוא מלמד זכות? מה? יפה, אז קראת המלבי? אבל אם יש לו מהלך שלם, נגיד את זה כבר פה. כן, הוא אומר שכל המהלך פה של האיש הזה זה להפוך מידת דין לידת רחמים, והוא זה שגורם שלא עם ישראל ירגע לעצים והבנים. זה שהוא לקח את האש זה כדי שזה יעבור דרכו. אם הקרובים היו עושים את זה, אז כל האנשים היו מתים. זה שהוא עשה את זה, זה שהמקדש יחרב וישראל יישארו. אנחנו מתחילים לראות פה את הכיוונים של מה קורה פה, להתרחשות, זה לא סתם מצב סטטי של תראה את החורבן. טוב, אנחנו נראה את זה, בכל אופן, אז האיש הזה מחלוקת רד"ק מלבי. עכשיו, פה אנחנו קוראים את הרשות
ראשונה. הוא השביעי,
הוא השביעי. כן, כן, בטח, בטח, פורש. אוקיי, עכשיו, פסוק ג' מפתיע, צריך להבין מהמקום שלו, הוא כבוד אלוקי ישראל, לעלה מעל הכור אשר היה לה ומפתן הבית. בואו נעשה שנייה סדר. חז"ל אומרים, 10 מסעות עשתה שכינה. זה בראש שנה למד א' א'. 10 מסעות עשתה שכינה מהמקום של בין הקרובים ועד עד איפה זה מחלוקת בחזל, לפי הגמרא לא שנה, עד השמיים. היא עברה תחנות במקדש, אחר כך יצאה להר הזיתים. אנחנו פה נפגוש בארבע מסעות בעצם, שחזל מתייחסים להם כיותר מסעות, צריך לעשות פה את החשבון. והמסע האחרון פה, זה תראו בסוף סוף פרק י' א', פסוק כ"ג, זה להר הזיתים. המסע הראשון הוא פה, תחילת פרק ת', המסע האחרון זה בהר הזיתים. אני אגיד במדרשים, באיכה רבה בפתיחתות, פתיחת הקפה, אז חזל אומרים, אז שם חזל אומרים שעשר מסעות זה מהכפורת עד הר הזיתים. המסע האחרון זה בהר הזיתים. על פי הגמרא, מהר הזיתים יש עוד שתי מסעות, למדבר, ומאז משם לשמיים. ואז פה מתואר בעצם עד המסע השמיני. חופה, התפקיד שלנו זה להבין איפה נעשה כל מסע, כלומר, ברור שאם יש עשר מסעות, זה לא עשר צעדים, כשאשר מסע אומר, טוב, אני אלך לשם טוב, עשר צעדים. כל מסע, הוא אומר משהו. אז אנחנו צריכים לראות כל מסע איפה הוא ממוקם, מה קורה אז. אז פה ברגע שבאים האנשים, ברגע שבאים האנשים של מידת הדין, שבאים להעניש ולהרוס, אנחנו רואים את המסע הראשון. בעצם על פי חזל בגמרא זה שתי מסעות. כבוד אלוקי ישראל נעלה מעל הקרוב אשר היה עליו מפתן הבית, אז בפשט מה שכתוב פה, השכינה הייתה על הקרובים, משם היא הלכה לפתח האחד. החזל שאומרים שבעצם שתי מסעות, מהכפורת לקרוב ומהקרוב למפתן. כי כבר מה שכתוב פה מן הקרוב אשר הייתה עליו זה כבר היה מסע אחד. אז אנחנו רואים שכבר כשמידת הדין באה למקדש, כי הרי חזקיל היה שם, זה מחייב או תומן מחובו, מסע של השכינה. לא יכול להיות ששכינה במקומה.
המסע
שלא כתוב. לא, המסע שכתוב. שתי מסעות יש פה. בסדר, לא משנה. מתגבר על המסע הכללי, מהכפורת למפתן. המסע הזה רואים שהוא מופיע ברגע שמופיע מידת הדין במקדש. אני חושב, לבאר את זה, תראו איזה פסוק שממש צועק, זה פסוק ז'. ויאמר עליהם, תמאו את הבית ומלאו את החצרות חללים. השם אומר להם מפורש, אתם עומדים לתמא את הבית, פקודה לתמא את הבית. זה ברור, או מה זה ברור, נגיד, זה מאוד מתאים לזה, שזה לא יכול לקרות כשהשכינה במקומה. כשהשכינה במפתן יצאה מעיקר מקומה מקודש קודשים, היא עכשיו בפתח ההיכל, אז אפשר לתמא את הבית ומלאו אותו חללים. בסדר, אז פה אנחנו פוגשים את ההתרחשות הראשונה שקורית לשכינה. שימו לב שפה אנחנו לא פוגשים מרכבה. השכינה הייתה על הכרוב, היא עברה למפתן. בהמשך אנחנו נראה שכשהשכינה עוברת, המרכבה עוברת. פה זה עוד לא כתוב. פה הכרוב, האם זה כרוב זה עובר? נכון, אבל פה נראה ממש ברור שהוא לא ראה את המרכבה פה. הוא אחזה בו היה, כשהוא מעל המרכבה בכלל מעל הרקיע, שם הוא נמצא. וגם על פי חזל בגמרא שזה מפורש, שאומרת, מכפורת לכרוב ומקרוב למפתן, נפרד את זה כרוב במובן הרגיל של הכרובים שהוא בקודש הקודש. בסדר, עכשיו, נעשה לי קצת יותר במהירות. השם מצווה עליהם, על האיש שבדים לסמן את החללים, סמן את אלה שרואים להינצל. פה, דבר ממש חשוב, בפסוק ו', השם מצווה אותם, הוא מקדשי תחל, ועל כל האיש שרלה ותו אל תיגש, הוא מקדשי תחל. מה זה מקדשי? אז נקרא עבודה זרה, לא, כאילו, מסריך את עבודה זרה, דף ד'. אל תקהי ממקדשי אלא ממקודשי. אלו בני אדם שקיימו את התורה מאלף ועד תף. כלומר, תתחילו מהצדיקים. אז למה להרוג את הצדיקים? אותם צריך לסמן. מה? יפה. בפסוק הזה אומרים מקדשי תחלו, אל תקהו מקדשי אלא ממקודשי. עכשיו, למה להרוג אותם? הרי הם הצדיקים, צריך לסמן אותם. אז בואו נקרא את כל הגמרא שם. עבודה זרה ד' עמוד ב'. הגמרא שאומרת ככה, בירור מאוד חשוב. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חולינו מעשות כדבר הזה להעמיד צדיק עם רשע. שואלת הגמרא, ולא, אין כזה מידה שממיתים צדיק עם רשע. ואקתי ביחזקאל כפלת, ויחרתי ממך צדיק ורשע. עונה הגמרא בצדיק שאינו גמור. עוד מעט נראה מה בצדיק שאינו גמור. שואלת הגמרא, אבל בצדיק גמור, לא? ואקתיב, ועכשיו זה הציטוט שאמרתי קודם, ואקתיב מקדשית החל, ובתנא רבי יוסף, אלו בני אדם שקיימו את התורה מאלף ועד תף. כלומר, השם אומר, תתחילו דווקא מהצדיקים שהם צדיקים גמורים. עונה הגמרא, התמנמי, כיוון שהיה באדם למחות ולא מיחו, אבל הוא כצדיקים שאינם גמורים. כלומר, עוד מעט נראה את המבט עומק של זה, אבל קודם כל, השם מגדיר, על פי חז"ל, גם צדיקים שהם צדיקים גמורים, אם הם לא מחום כצדיקים שאינם גמורים. שמה? יפה, זה מה שאני רוצה לומר. שם אני רוצה להגיע למקום עמוק, אבל שנייה, רק עוד צעד ונגיע לשם, בסדר? בעצם מה שחז"ל אומרים שם זה פסוק מפורש. תראו פסוק ד', ויאמר השם אליו, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, ותביטת על מצחות האנשים, על מי ראוי להינצל? על מצחות האנשים הנחנקים, הנאנחים והנאנקים על כל התועבות. הוא לא אומר, שים תו על הצדיקים. אם יש צדיק שהוא לא שייך אליהם, אבל הוא לא נאנק על התועבות, זה ממש כמעט להגיד לא, לא ממחה, הוא לא המצב שהוא לא יכול לקבל, הוא נאנק. אז אתה לא שם עליו תו. זה שהוא צדיק זה לא מספיק, אם הוא לעצמו. צריך להיות צדיק כזה שהוא בעמדה. הוא נאנק על הזה. בעצם, עכשיו אנחנו מגיעים פה לעמד יותר עמוק, השם אומר ככה. כשאני מחריב את המקדש, גם צדיקים, אם הם לא מעבר לחטא, אם הם לא מעלים את עצמם על מה שמעבר לחטא, הם לעצמם בסדר, הם כלולים בעולם החטא. לא רק זה, צריך לשים לב, ממקדשית אחרנו, מתחילים מהם. הפורענות מתחילה מהם כי הכל תלוי בהם. צדיקים, זה לימוד ממש חשוב, זה מוסרי. צדיקים שהם צדיקים גמורים, אומרת הגמרא, מאלף ועד תף, תף זה על שם שהם מאלף ועד תף במקום אחר כתוב במדרש. לביטה תף, זה בא את זה לסמן. אם אתם רוצים את המקור, זה ב... איפה זה? במדבר רבה איפשהו. מה? לא, אבל שם לא כתוב שהתביטה תו זה על שם שמאלף התו. זה כתוב ב... כן, יפה, בשבת נונה, בדיוק. שבת נונה כתוב למה דווקא תו, יש שם כמה שיטות. השיטה האחרונה, אלו בני אדם שקימו את התורה מאלף והתו. אתה מצרף את שניהם, השם אומר לו ככה. אתה תשים תו על כל אלה שקימו את התורה מאלף והתו, והם נאנחים ונחנקים. כי יש כאלה... ונאנקים. בסדר, אבל למה קוראים... מסכים, נבדוק בגמרא שם. הגמרא אומרת, למה דווקא תו, האות תו? כן. והיא אומרת, כי זה אנשים שקימו את התורה מאלף והתו, ואז יוצא שככה, יהיו כאלה שמקיימים את התורה והם ימותו, זה מקדשית החלו, כתוב בגמרא בעבודה זרה. אלה שמקיימים את התורה מאלף והתו, והם נאנקים ו... זה והם נאנקים. ונאנחים, אז אותם אל תארגו. עכשיו אני מגיע מה שאתה אמר. האם... אז כלולים בפורענות, וגם מתחיל אותה, מדווקא מהצדיקים שלא מחו, כי בעצם הם השורש של הבעיה. זה שהם צדיקים ובכל זאת הם לא נאנחים ונאנקים, זה רואים שזה הבעיה. הם צדיקים גמורים וגם מגדירה אותם, ואם זה מתחילים מהם, כי הם לא מחו. טוב, זה דבר פשוט, אנחנו מתחנכים עליו.
הוא אומר, מקדשית לכם, זה לא מהמקדש
שלך. אומרים חז"ל, אומרים חז"ל, אל תקריא מקדשי אליהם קודשי. כן, בפשט, מקדשית החלו, זה אני חושב, המצולות פה מסביר, המצולות פה מסביר, כמובן, תתחילו מאלה שחטאו הכי בפנים, מאלה שליד האחד ומהם תלכו החוצה. בגלל זה זה גם, אגב, מה שדיברנו קודם, האנשים, בגלל זה גם, לפי הפירוש הזה, ברור שגם לפי המצולות הם הכי פנימיים. כן. טוב, עכשיו, האם מצאו מישהו כזה? לא מצאו, איך אתה יודע? כתוב, ויהי כהכותם, ונשאר אני. כלומר, רק יחזקאל נשאר. אז בעיה, אין פורענות גמורה, אין מי שיגן על ירושלים. כל הצדיקים שבא, מאלף ועדתם אפילו הם, מהם התחילה פורענות, לא נשאר אף אחד. לא, אבל האמת שאני אומר בדיוק ההפך מהפסוק. מישהו נשאר, מי נשאר? יחזקאל. פה אנחנו רואים את התפקיד שלו, וזה צריך לשים לב. יחזקאל, שהוא כאילו עומד ורואה, עצם זה שהוא אומר,
ונשאר אני, הוא אומר שהיה, כאילו, אני אומר, כאילו אם יחזקאל לא היה נאנק ונאנק, אז משמע שגם הוא היה... הוא לא שייך למקום שם בכלל. פה אנחנו חושב, פה אנחנו חושב, אני חושב שפה אנחנו מגיעים לחשבון העמוק של הברור הכללי שעסקנו בו, האם השכינה אחרי בני ארץ ישראל ובני הגלות. פה מתברר שחזקאל שהוא בני הגלות הוא היחיד שנשאר כנענח ונענח, כזה שהוא מעל החטא, כזה שפגשנו אותו בפרק ג' אומר ואתה את נפשך יצלת. עכשיו תשימו לב, נחזור שנייה לפרק ג', שם שאומר לו הרשע לא ישוב, אבל אם אתה תגיד לו לשוב, ואתה את נפשך הצלת. פרק ג' זה היה מטאפורה, זה היה דבר תיאורטי, כאילו, אתה את נפשך הצלת, אמרנו, אתה בתור נביא הצלת את עולם הנבואה, ואתה מעל החטא, אבל פה זה הופך להיות בפועל. יחזקאל הציל את נפשו, כי אם לא, היה מת. אם הוא לא היה נאנח ונאנק. אז אני לא יודע אם צימנו תו עליו, כי הוא לא, לא משהו שצימנו עליו תו. אבל עצם הנשאה הרני, נכיר לכם את הרדק על הנשאה הרני, הוא ממש אומר את זה. הרד"ק אומר, נשארתי אני ביניהם, שלא יקוני. אמר, כשהיו מכים, נתתי עיניי מי נשאר בחצרות שלא יקו, וראיתי כי לא נשאר אלא אני. כבר חיפשתי את מי לא יקו, ושמתי לב שרק אותי לא יקו. אז יחזקאל מכניס את עצמו לסיטואציה, והוא היחיד שנשאר. זה לא נגמר בזה. מיד המשך הפסוק, פסוק ח', ויפלה על פניי ויזעק ואומר, ראה השם אלוקים המשחיר אותה את כל שריד ישראל. יחזקאל לא רק נשאר, אלא הוא, מענך ומענק, הוא מעל החטא, הוא זה שעכשיו עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא, שלא ישחיר את שריד ישראל. הוא זה שבזכותו נשאר את שרירית. ומפה, אנחנו נראה בפרק הבא איך זה מפורש על פי חז"ל, מה יחזקאל עשה, דבר מדהים. אבל פה יחזקאל הוא זה שנשאר עם כל המקדש, והוא זה שדואג גם לשארית הפליטה. הפרק מסתיים, ועכשיו נתכנס לשקפיים של עמל, בפסוק י' באיש לבוש הבדים. כלומר, אם אתה עכשיו נתקל על הבת שיחזקאל היה שם, והוא התפלל, הפרק יסתיים באיש לבוש המבים, הבדים, אומר המלבים זה רחמים. אז נסכם, פרק ת' באים האנשים המשחיתים, זה סילוק שכינה הראשון, זה עצמו סילוק השכינה, אבל כאן יחזקאל הוא זה היחיד שבעצם עומד מעל החטא, נשאר ומתפלל לקדוש ברוך הוא. פרק י', הנושא של פרק י' זה בעצם החזון החדש של המרכבה יחד עם שריפת ירושלים. יחזקאל רואה פה את המרכבה מחדש. פה אני חושב יש שני דגשים עיקריים שצריך לשים לב אליהם. אחד, כל מה שאמרנו, אחד זה השינוי של המרכבה. כבר דיברנו על זה, שהמרכבה פה היא מלמעלה למטה, המלבי מקשר את זה לכל ההנהגה של הרחמים של פה, זה עיינו בו. דבר שני, שקורה פה, אני אומר עכשיו, יחסית מבט יותר מעל הפרק, דבר שני, מה שקורה פה שהמרכבה נהיית יותר מחיות לאנשים, לבני אדם. קודם כל, השיא של זה, זה שבאחד הפרצופים השור הופך פה לאדם. עוד מעט נביא דברי חז"ל על זה. דבר שני, זה שחוזרים פה כמה פעמים על זה שנהיה להם ידי אדם. עמד בגלל זה, שכל מה כתוב ידי אדם, זה אומר, זה לא חיה שהיא עיוורת, אלא זה אדם בכירי, זה משאיר אופציה של תשובה. דבר שלישי, האנושי שרואים פה, זה שקורפכים, כבר לא קוראים להם חיות, אלא קוראים להם קרובים. קרובים זה אנשים, אומרת הגמרא. אז הגמרא בחגיגה, אז שנייה, לפני הגמרא בחגיגה, אז יש פה שינוי אחד במרכבה, שהוא יותר אנושי. המרכבה הופכת להיות כאילו עומדת על חיות, לדגש על האנשים, על הבני אדם שפה. דבר שני שצריך לשאול, מה המרכבה עושה פה? לפני שנה יחזקאל פגש אותה בגלות. ואמרנו, מרכבה זה דבר של גלות, זה לא דבר של ירושלים. אז על זה עוד הכוזרי עונה, הכוזרי אומר, לא בא לענות על זה, אבל אומר, מרכבה זה כל פעם שפוגשים את השם בתור נוסע. אז אבל מה שצריך להבין זה ש... ואין לי תשובה טובה על זה. צריך להבין, הרי מי פה בא למתואר, מתואר הסילוק של השכינה כסילוק של המרכבה. מרכבה הולכת מפפנים ויוצאת, הולכת ויוצאת החוצה עד שעומדת על הר הזיתים. אם היא בעצם פה מבבל מלפני שנה, מהשנה החמישית, אז איך זה שפתאום מתחיל תהליך שהיא יוצאת בפנים והולכת החוצה? מובן השאלה?
זה
ודאי אומר שזה לא היה בעבר, מה שאתה יכול להגיד זה יהיה בעתיד אולי, אבל זה שהיה בעבר זה ברור שלא, כי הוא רואה את זה בתור מתרחש. אז אתה אומר שספר פה הפוך, בעצם זה הוא רואה מה ש... לא יודע, בסדר, אתה מבין את החיסרון שבהצעה הזו.
זה לא חלק אולי מהשינוי הכללי בכל ההנהגה של השירות בעולם. זה היה מה שקשור לספציפית יחזקאל, שעוד פעם, שהוא שם, זה משהו שונה כאילו. המחזה שהוא ראה שם...
כן, אני מבין מה שאתה אומר.
וכאן בתור המצב שמעכשיו השכינה ביער הזיתים, נקודה.
השכינה בתור מרכבה. טוב, צריך להוסיף פה שמרכבה זה פחות טוב מהשכינה הרגילה של ירושלים. כאילו יש פה, זה שבכלל יש פה מרכבה מופיעה, זה מה שאמרתי במשפט הקודם, הכוזרי, זה ירידה של הסוג של השכינה שבארץ. בדרך כלל, כמו שדיברנו, השכינה בארץ ישראל היא ישירה, היא וראה את השם, היא לא דרך מרכבה. מה אתה אומר לסיים?
לא, אני לא חושב שאני כאילו, טוב, מה
ראיתי
עכשיו?
זה לא, זה אומר שזו אותה מרכבה, אל תיתן שזו מרכבה אחרת. אתה פורך אותו, בטח, נכון.
מה?
הוא אומר שזה שהוא אומר כמה, שארבע פעמים כתוב פה, שזה המרכבה שהוא ראה על נהר כבר, זה אומר שזה אחר כך. בכל אופן...
רש"י בפרק ד', פסוק ד', אומר שהלכה לבבל ו...
או, זהו, זה מה שאני רוצה לומר. אני רוצה להציע ולומר. החזון הזה, שפתאום הוא רואה, למה פתאום הוא רואה את המרכבה מחדש? אז אני אומר אחת משתיים, המלבי אומר, על פי דרכו, שכל החזון הזה הוא התעוררות הרחמים. מחדש רואה את המרכבה, הוא רואה את הווריאציה האחרת, הוא רואה את החיות לא מצד מה שהם כאילו לפני עצמם, ואז הן גם מקבלות מלמעלה להפוך, הוא רואה את החיות מצד מה שהם ממקום של הרחמים עד מקום של המערכה של החיות. ובגלל זה האיש לבוש הבדים הוא זה שלוקח את האש וזורק אותה. בגלל זה החיות הופכות פה לאדם, ודמות השור שהיא מהשמאל, מהקטרגים, הופכת לאדם. חזון כללי שבעצם רחמים שבאים מתערבים וגורמים שהחמתו של השם תהיה בעצים ובאבנים, ולא, זה מלבי מאוד יפה פה, הניתוחים שלו של הפשט ודברים מדהימים. הוא מראה גם מתי פתאום כן כתוב חיה, מתי כתוב קרוב, שהכל מתאים לרחמים ודין. אני חשבתי, אם לא נגיד כמו המלבי, אם נגיד שגם אם נגיד שהכל פה זה דין, אז גם כביש בחור עושה דין, יש התנשאות. כשאסם עושה דין, זה, אנחנו רואים את זה כאילו דבר קשה, אבל זה התנשאות שלו. וזה עסקנו בראש השנה. אז יש פה חזון מחדש כשאסם עושה דין. אני לא יודע, זה סתם כאפשרות להציע, אם לא תסביר שהכל פה זה, זה, זה רחמים. אז אני לא יודע, צריך לספות החשבונות עם המרכבה, מה ששאלנו. אני אומר, בכל אופן, זה לא אותו סוג של מרכבה, זה גם בלי הדרך של המלבים. המרכבה פה היא לא מאותו סוג, יחזקאל שייך פה לדילוג של מרכבה מלמעלה למטה. אז אולי כי אפשר להגיד שהמרכבה הווריאציה הזאת הולכת מירושלים, בעוד שהמרכבה מלמטה למעלה יובל, לא יודע, צריך כאילו, זה כבר חשבונות. אני כן רוצה להציע אופציה. שתענה על זה באופן כאילו קצת עקבי ומת כללי. אם אתם זוכרים, בפרק א' כתוב שהוא ראה את המרכבה כבאה מצפונה. והמלבין ולא זוכר מי עוד שם, אני חושב שזה הרד"ק, הסבירו שהכוונה כזאת, המרכבה היא מבבל, השכינה היא מבבל. ואנחנו נראה פרק י' זה הנושא שלו. הוא חותם פה את כל המעלה. והיא, זה שראה אותה באה לצפונה, זאת אומרת שהיא באה מבבל לארץ ישראל כדי להחריב אותה. אם זה ככה זה מסביר. זה אומר שהשכינה בעצם עברה לבבל, יחד עם גלות יוחין. הבית מקדש עדיין בנוי, שכינה על מקומה, לא. כשחזקאל בא עם השכינה היא על מקומה, ואז מתחיל המסע החוצה. כי יש פה מין סדר, לא יודע, כמעט כתוב מפורש במפרשים שם, שהשכינה באה, יחזקאל בתור מלווה לשכינה. בא איתה מבבל לארץ, כשזה סדר עליון שמלמעלה למטה, זה עוד דבר שצריך להבין. ואז כאילו מלווה את כשהמרכבה חוזרת לארץ כדי לעשות דין, אז היא הולכת וחוזרת אחורה, משהו כזה. לא יודע, אני אומר, זה כל החשבונות, רק אני אומר, לפי מה שהם פרשו שם, זה בעצם כמעט מפורש שמנו על השאלה הזאת. שהמרכבה באה כדי להחריב, ולכן היא עכשיו פה. ואז זה חלק מזה מה שאמרתי קודם, שיש פה חזון חדש דווקא בזמן של הדין. אם השם בא להחריב, אז יש גילוי שכינה. טוב, נסיים בזה פרק י', בקצרה פרק י' א'. השכינה הולכת ומסתלקת בגלל חטאי ישראל, מלווה את זה חורבן. פרק י' זה כבר הופך להיות לבירור ישיר, שבני ישראל שבירושלים אומרים, אי אסיר ואנחנו הבשר, אנחנו נשאר פה, הארץ לנו למורשה, וחזקאל בא להוציא מהם ולהגיד השכינה בבבל. יש פה, נגיד, התשובה של חזקאל להם, אני ממש אגיד את הפרק באופן כללי, התשובה של חזקאל להם היא בעצם על ידי שלושה דברים. אחד, באופן של נבואי ויכוח, אין ויכוח. זאת אומרת, לא כמו שאתם אומרים, יסירו אנחנו הבשר, אלא שאתם תמותו ויהיה לכם רע. דבר השני זה די מעשה בפועל, שמתחיל המוות בהם, והיא כי נביא ופלטיהו בן בני המת. עכשיו, צריך פה משהו להבין, איך הם בכלל 25 האלה? הוא ראה שיום 25 האלה, ומתי 25 האלה שהיו שם? הם לא מתו כבר? אבל רק יחזקאל נשאר. כתוב, ויהי כי הקוטם והשאר אני. איך הם פה? רש"י אומר, זה די מתבקש, זה אותם 25. 25 האלה פתאום, אז הם התריזו נגד הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אחרי שבעצם כבר קרה החורבן והכל, הם נשארים ואומרים, למרות הכל, אנחנו פה. איך הם נשארו לא ברור לי, מי שימצא תשובה, שיגיד, אבל אני חשבתי, שנייה, בוא, אין לו זמן, בסדר? אז מי שיש תשובה איך הם נשארו, אני אשמח לשמוע, אלא אם כן תגיד שזה לא הם, אבל רש"י אומר שזה הם. זה לא אותו אחד, זה לא אותו שם. כן, זה לא אותו שם, תבדוק. אז אני חשבתי שכאילו, לא יודע איך הם נשארו, אבל מובן שאם נשארו אחרי כל מה שקרה, מובן מאוד מה שהם אומרים. למרות הכל שרדנו, אוקיי, אי אסיר ואנחנו הבשר. והבירור מולם הוא קודם כל בעומר במלל, אבל דבר שני, ויהי כי נביא ופלטיה בין בני המת. עכשיו הם כבר לא שרדו. אני אומר, יש פה דבר מבהיל, אבל לא יודע, אני אומר את זה בתור קושייה, אבל רק לראות מה כתוב פה. כשהם היו אחורים אליך לשם, איך שהם לא מתו, אבל כשהם אמרו אי אסיר ואנחנו הבשר, הם הולכים נגד הנהגת השם במציאות עכשיו, אז מתים. ואז הוא מחדש, יחזקאל פועל ואומר, השם, בפסוק י' ג', קלה אתה עושה את שארית ישראל. שוב יחזקאל פעם שנית פועל לקדוש ברוך הוא, שלא יעשה קלה. תסתכל על הפרשים. דבר שלישי שקורה פה, כחלק מהבירור הזה רואים שזה קורה, זה סוף הפרק, הסילוק האחרון של השכינה מהעיר החוצה. כלומר, אין לך מענה לטענתם יותר ממה שכתוב בפסוק כף ג' והיה אל כבוד השם מעל תוך העיר ויעמוד אל הער השם מקדם לעיר. האקט של עזיבת העיר ירושלים, שהם אמרו עליה יסיר ואנחנו הבשר, הוא כמובן מענה הכי גדול אליהם, מענה פנימי, לא יודע אם ראו את זה, הם הבינו את זה. אוקיי, אז בוא נסכם בעצם מה עולה פה. יחזקאל פוגש פה את הסתלקות השכינה ואת הדין שיחד איתה, אבל הוא לא עסקנו בזה הרבה, אפשר לקרוא את הרבי אם הוא עוסק בזה המון. הוא פועל, אמרנו, זה רציתי לומר, לא הסגשתי את זה, עצם זה שהוא בא יחד עם השכינה, אני חושב שזה בעצם הרבה מהתפקיד. הרי הוא זה, אמרנו את זה, הוא זה שנשאר, הוא זה שמעורר שם את ה... אז מראש, שהשם לוקח אותו ועובד לארץ ישראל, תוסיפו לזה שהמרכבה עכשיו, לפי הפירוש שאמרנו, המרכבה עכשיו באה ועובד לארץ ישראל כדי להתעלות שם ולעשות דין או רחמים, יחזקאל הוא צמוד לשכינה, איפה שהיא הולכת הוא הולך. והוא נחשף פה הנהגה יותר עליונה של שכינה, של מרכבה שפוגשים קודם כל את הלמעלה ואז את הלמעלה. וכל הרחמים האלה יחזקאל מאוד מעורב בהם. והסוף של הבירור הזה של הדין, הוא בפרק י' א', יש פה גם בירור שלילי, אבל יש פה כל מה שדיברנו בתיאוריה ששכינה עוברת לגלות, אז פה זה מפורש. תשימו לב מה כתוב פה, פסוק שכתוב, הרי הטענה שלהם לא רק שהם נשארו פה, אלא פסוק י' ד', אנחנו נגיד עוד שתי נקודות וזה אנחנו עושים. פסוק י' ד' כתוב כך, ראי דבר השם אליי למור, בן אדם, אחיך אנשי גאולתך, כלומר בני הגולה, וכל בית ישראל כולו, שאמרו להם יושבי ירושלים, רחקו מעל השם, רחקו מעל השם, לנו ניתנה הארץ למור השם. אומרים, בני בבל רחקו ואנחנו הארץ לנו למור השם. עונה השם, לכן אמור כה אמר השם אלוקים, כי הרחקתי מגויים הכי יפוצצים בארצות, ויהי להם מקדש מעט. האמירה הזאת ויהי להם מקדש מעט היא מפליאה. קשה להבין אותה. השכינה מסתלקת משם והולכת לשם. ואז פה, סוף הפרק, זה חזון של גאולה עצום. פעם ראשונה יש חזון של גאולה ביחזקאל. כי פה השיא של מה שיחזקאל עושה פה זה שהוא בא מהגולה לארץ. וכל אשר, הנה, יש שארית. איפה השארית? בבבל. והשארית הזאת, יש במקדש מעט השם איתם, והיא זאת שדורה לי, שבאמת השכינה תחזור איתם. בסדר, אז יש לנו פה את כל ההיקף שהשכינה באה, מבין זאת, היה באופן ששכינה נסתרת, הגיעה לירושלים, קיבלה וריאציה של ירושלים, כמו דברים שעולים בבל לירושלים של פי שתיים. קיבלה וריאציה של ירושלים, שהיא מלמעלה למטה ורחמים מכל מה שאמרנו, וזה מה שגורם, עם כל הבקשת לכם של יחזקאל, שעכשיו השכינה עוברת לגלות באופן רשמי, רק כביטוי אחרון, נחזור שוב לפסוק בן אדם, פסוק תתוו. אחיך אנשיך אנשי גאולתך. כשהוא רוצה להגיד בני הגולה, איך הוא קורא להם? גאולה. כן, מערב, תרגל, תנצח, גאולה, גאולה, גלות, גאולה. אז הוא קורא להם לבני הגולה, על פי המבט של עכשיו, ומה שנתפרט עוד מעט בפועל, הם בני גאולה. השיא של החזון הזה, השיא של השפעת יחזקאל, שהוא כאילו לוקח את השכינה איתו חזרה לבבל, וכל הבירור הזה של פרק י' של החרבת השכינה שבארץ, וביאת השכינה לבבל, היא זאת שגורמת ששכינה גם בעתיד תחזור לארץ ישראל. טוב, זאת השם.